ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו דוקטור איתי גלילי, מנכ"ל החברה.
שלום. היום נארח לפודקאסט את דוקטור דור שליטין, מייסד ומנכ"ל חברת Planet Ark Bio. החברה הינה חברת אגרוטק, אשר מובילה באיתור גנים ובפיתוח רכיבים ביולוגיים במטרה לשפר תכונות ועמידות כנגד מזיקים בגידולים חקלאיים נפוצים בעולם. חזון החברה הינו לתת מענה לאתגרי הביטחון התזונתי הגלובלי. אהלן דרור.
שלום.
שלום, בוקר טוב. תודה רבה שאתה מצטרף לפודקאסט הבוקר.
תודה על הרעיון.
היום אנחנו למעשה נדבר על החברה, אבל לפני שאנחנו נצלול לשמוע על החברה שאתה היזם שלה ומוביל שלה, אני אשמח אם נוכל לדבר על קצת רקע על עצמך, מה עשית לפני שהקמת את החברה, ובכמה מילים על הצוות המוביל של החברה.
אוקיי, בסדר גמור. אז אנחנו מדברים על חברת Planet Ark Bio, חברה שהקמתי ב-2014. הרקע שלי מתחיל לפני הרבה שנים, אחרי הצבא התחלתי את לימודיי בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית, ברחובות. בעצם הלכתי בעקבות אבי, גדי שליטין, שתרם רבות מאוד לחקלאות בארץ, בעיקר לצמחי המטה והגפן, והוא מאלה שהביא את תמר המג'ול גם לארץ. בסוף הקריירה שלו הוא היה מנכ"ל משרד החקלאות והנספח החקלאי בוושינגטון. אני הלכתי בעקבותיו ובעצם עשיתי שלושה תארים באוניברסיטה העברית, בפקולטה לחקלאות, כאשר את המאסטר שלי בפועל עשיתי במכון וולקני בנושא של וירוסים של צמחים, אחרי זה דוקטורט בתחום של פיזיולוגיה של צמחים. בעצם יש לי ראייה מאוד רחבה באספקטים שונים של למידה ומחקר בתחום של הצמחים ושל החקלאות. לאחר הדוקטורט נסענו ועשיתי פוסט דוקטורט בארצות הברית במשך מספר שנים בנושא של פוטורצפטורים של אור כחול, האמת בצמחים, אבל זה היה נושא כללי שעבודה מאוד טובה שהתפרסמה בעיתונות הגבוהה ביותר, ב-Nature וספרות עיתונות נוספת. ובעצם זיהיתי ביחד עם הצוות שם איך אנחנו בעצם משפיעים על השעון הביולוגי, לא רק של הצמחים, אלא גם של אנשים. וכשחזרנו לארץ, עבדתי מספר שנים בחברה בארץ, ופתחתי את Planet Ark Bio ב-2014, כשהמטרה העיקרית היא להביא תוספת של פתרונות עבור החקלאות הגלובלית. והצוות שקיים היום בפלנט ארק הוא מאוד מאוד מגוון, יש לנו מספר לא קטן של דוקטורים בחברה שבאים מרקעים שונים, גם של ביוכימיה ופיזיולוגיה של צמחים, ואנחנו עושים מחקר בסיסי ופיתוח של דברים עבור באמת פתרונות חדשניים לחקלאות הגלובלית. אז בעצם Planet Ark Bio, המטרה שלה או התחום, העיסוק שלה העיקרי הוא הבאה או שיפור הגנטיקה של הצמחים ופתרונות ביולוגיים אחרים שיכולים לשפר את החקלאות הגדולה בעולם, שאנחנו מדברים בעיקר על חקלאות כמו תירס, סויה, כותנה וקנולה, שזה גידולים נרחבים מאוד בעולם שאחראים על במידה רבה מאוד על מה שהציבור בעולם יוכל.
אנחנו תכף נרד לרזולוציה של הפרויקטים שאתם עוסקים בהם, אבל לפני זה, אתם למעשה, החברה הגיעה פעם ראשונה לשוק ההון לפני כשנה וחצי, בתקופה של שהיה ניתן לגייס הון, מה שהשתנה דרמטית. השאלה הבסיסית שיש...
שנתיים וחצי, אבל כן.
שנתיים וחצי, סליחה. חברה שעוסקת במחקר ופיתוח בעולמות תוכן האלה, שעוד מעט נגיע עד כמה, היא יכולה להתממן, בוא נגיד במדינה כמו מדינת ישראל, רק באמצעות שוק ההון, מי מימן אתכם אולי עד ההנפקה, כאילו מה היה דרך, כן. זה תהליכים מאוד מאוד ארוכים.
נכון, נכון, התחומים שלנו הם באמת תחומים שבהם הפיתוח הוא ארוך שנים, ומעבר לפיתוח יש תהליך של הטמעת הפיתוחים שלנו בחברות הגלובליות, אם זה חברות זרעים או חברות אגכימיה והגנת הצומח למיניהם, וזה לוקח זמן. באמת בהתחלת הדרך באתי עם רעיון שהיה לנייר באותו זמן למשקיעים פרטיים, אנג'לים שאהבו את הרעיון והקימו, הקמתי בעזרתם את החברה. אנחנו יושבים דרך אגב בגבעת חן, לא רחוק מרעננה הוד השרון. והחברה התנהלה על אש קטנה בעצם עם מספר מוגבל של אנשים במשך מספר שנים. בשנים האלה פיתחנו בעצם את הטכנולוגיה הראשית שבה התחלנו של החברה. שבטכנולוגיה הזאת אנחנו בעצם פיתחנו פלטפורמה חדשנית בעולם, גם מוגנת בפטנט דרך אגב, של איך ניתן למצוא גנטיקה חדשה עבור השבחת צמחים וחקלאות. וכשהתחילה הקורונה בעצם היינו צריכים עוד השקעה ורצינו לגדול, ולכן הלכנו לשוק ההון, לבורסה בתל אביב, ובעצם ההשקעה של הציבור נתנה לנו אורך נשימה למספר שנים. יש לנו כרגע כסף מספיק לעוד שנתיים וחצי, כמו שפרסמנו, ואנחנו מאמינים שבתקופה הזאת כבר יתחילו להיות תוצאות משמעותיות, גם אולי התחלת מחירות ראשונות וגם התקדמות של המוצרים השונים שלנו, שעוד מעט נדבר עליהם ב... אצל החברות השותפות שלנו.
אז בוא נתחיל לדבר על הסיגמנטים. אתם מציגים שלוש משפחות של סוגי מוצרים. אז אני מבין שהמוצר הראשון זה למעשה איתור גנים להשבחה.
נכון. נכון. אז בעצם הקמנו פלטפורמה, כמו שאמרתי, שאנחנו קוראים לה DIP, שזה קיצור של Direct Implant. שהיא בעצם מאפשרת בדיקה בפועל של כמויות עצומות של גנים שמגיעים מכל מקום בטבע בעצם. אז אנחנו, מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו מאתרים נישות אקולוגיות שבהן אנחנו מאמינים שהאבולוציה כבר עשתה או יצרה פתרון ליצורים החיים באותן נישות אקולוגיות, ואנחנו מביאים דוגמאות מהטבע, מאותן נישות אקולוגיות, אלינו למעבדה, הופכים את הדוגמאות האלה למרק של מלא גנים, אנחנו קוראים לזה מרק גנטי, ומעבירים אותו בצורה מאוד יעילה ומהירה, זה גם זולה דרך אגב, לצמחים, לצמחי מודל. ובפעולה הזאת אנחנו בעצם יכולים לאתר גנים שמשפרים את הפעילות של הצמח על ידי זה שמגיעים לו גנים מהסביבה. אז למשל, אם אני אתן דוגמה בשביל להסביר את זה יותר בפשטות, הנושא העיקרי של החברה, וגם זה הנושא הראשון שהתחלנו לעבוד עליו, זה עמידות ליובש בצמחים, שזו תכונה אולי היום הכי חשובה בחקלאות העולמית, עם שינויי האקלים שכולנו חווים בזמן האחרון, והתרבות אירועי היובש בכל העולם, באזורים חקלאים חשובים ביותר. ובשביל להביא לחקלאות יתרון גנטי או גנטיקה שיכולה לתת שיפורים עבור עמידות ליובש, הלכנו למדבר יהודה ואזור ים המלח, והבאנו משם דוגמאות קרקע, ובאותן דוגמאות יש המון יצורים מיקרוסקופיים, מיקרובים, שמהם לקחנו גנים, ובעצם היצורים האלה למדו להתמודד עם אותם תנאים קשים של המדבר, של היובש במדבר, והתפתחו באבולוציה ככה שהם יוכלו לחיות באזורים כאלה קשים. אז לקחנו מהם את הגנים, העברנו אותם לצמחים וראינו איזה צמחים מתמודדים עכשיו בצורה טובה ביותר עם יובש קיצוני. ואז המשכנו מצמחי המודל לבדוק בעוד צמחים נוספים עד שהגענו כבר לפעילות עם שותפים בבדיקה בצמחים החשובים לעולם. זה בעצם הטכנולוגיה העיקרית הראשונה של איתור הגנים שבה התחלנו את החברה.
אז למעשה הפעילות, ממה שאני רואה בסקירה שלכם המרכזית, זה על פעילות בגידול של תירס.
נכון, נכון. אז בדיוק בנקודה הזאת, כשמצאנו את הגנים הראשונים, קודם כל, הגנים שאנחנו מוצאים הם מוגנים בפטנט, כי אפשר להגן בפטנט על גנטיקה שבאה ממקורות אחרים לצמח, ובעצם אנחנו מוכיחים שהיא נותנת לצמח יתרון מסוים בעמידות ליובש במקרה הזה. והגנים הראשונים שלנו נבדקו בעוד מספר צמחים וצמחי מודל, ובעצם בשנת 2018, חתמנו על הסכם עם חברה הודית, חברת רליס, אחד ההסכמים הראשונים שלנו. חברת רליס היא חברת בת של טאטה, שהיא חברה בין המובילות בהודו, חברת זרעים וכימיה, וביחד בחרנו את הגנים המובילים שלנו לעמידות ליובש, ורליס התמיעו את הגנים האלה בצמחי תירה, והתקדמו עם המחקר עד שלאחרונה, לפני מספר חודשים, פרסמנו וגם הצגנו בכנס בינלאומי חשוב שהגנים שלנו נותנים יתרון עצום בעמידות של הטירסים האלה ליובש, משהו חסר תקדים בעולם בקנה מידה שלא הגיעו אפילו החברות הגדולות אליו בעבר, של שיפור של בין 60% ל-300% או 250% של העמידות ליובש בתירס, בגנים השונים כמובן, וזה משהו באמת חסר תקדים שיכול לתת מענה לבעיה של הביטחון התזונתי העולמי, ועד בקנה מידה כזה ממש. ועכשיו, כן.
סליחה, השאלה שאני מפחד לשכוח, שאתה עושה עמידות ליובש יותר טובה בתירס, יש סיכוי שזה ייצור איזשהו אפקט אחר בתירס עצמו, נניח אסוציאטיבית אני יודע שבארצות הברית מאוהבים מאוד תירס מתוק, אז יכול להיות שתירס יותר עמיד ליובש הוא פחות מתוק בנצח?
זה שאלה טובה, אנחנו כרגע בדיוק בודקים את הנקודה הזאת, לבדוק האם גרגרי התירס של התירסים שלנו, עם הגנים שלנו, שינו משהו בחומרים שהתירס מייצר, אנחנו חושבים שלא. האמת היא שהתירסים האלה לא רק שהם נותנים עמידות פנטסטית ליובש, הם גם מעלים את היבול במצב רגיל, שזה בכלל מהפכה בתחום, כי עד היום חברות מסוימות שנתנו איזשהו אפקט לעמידות ליובש פגעו קצת ביבול בגידול רגיל, בהשקיה רגילה. וצריך לזכור שכ-70% או יותר אפילו מהגידולים החקלאים בעולם הם לא מושקים. זאת אומרת, אנחנו מסתמכים, העולם מסתמך על זה שירד גשם באזורים כמו המידווסט בארצות הברית, שזה הסם התבואה של העולם, בקיץ, כי אחרת לא יהיה מספיק אוכל באמת בעולם, ברוב העולם, כי היה בצורת במידווסט בארצות הברית. וזה דבר שקורה כמעט כל שנה, זאת אומרת, יש בצורות יותר קשות ויותר ארוכות, ב-2012 זה היה בצורת נוראית שהגיעה לנזקים של מעל 30 מיליארד דולר, ושנה אחרי זה כל מחירי הזרעים בעולם עלו, וגם מחיר הבשר עלה, ושרשרת שמשפיעה על כולנו כל הזמן.
אם ניסוי כזה עם ראליס מצליח, מה המשמעות הכלכלית עבורכם? זאת אומרת, איך מתרגמים ניסוי כזה להצלחה פיננסית?
להצלחה עבורנו. אז קודם כל, באמת, כמו שאמרנו קודם, זה באמת לוקח זמן, אבל אנחנו כבר עם ראליס די מתקדמים, אנחנו כבר באמת הם הוכיחו בזן הראשון של הטירוס שיש יעילות עצומה לגנים שלנו, ועכשיו הם מקדמים את מה שמצאנו לקווים המסחריים שלהם, כדי להתחיל לבקש אישורי גידול בהודו. אז בעצם ההסכם שיש לנו עם ראליס זה עבור הפיתוח בהודו ובאסיה, ואנחנו יכולים לקחת את התוצאות לשאר העולם ולעשות הסכמים עם חברות אפילו יותר גדולות, בארצות הברית למשל ודרום אמריקה, ששם מעל 90% מהתירס הוא עם גנטיקה חיצונית, מהונדס גנטית מה שנקרא. ובעצם המודל העסקי שלנו בנוי על בסיס זה שאנחנו מקבלים איזשהו סכום כסף כשאנחנו חותמים על ההסכמים הראשוניים, איזשהו license fee, הסכם רישיון או הסכם אישור לשימוש בגן שלנו, ואחרי זה יש עמידה באבני דרך שאנחנו מקבלים תשלומים, ובסוף התשלומים העיקריים מגיעים כרויאלטיז עבור המחירות של הטירסים האלה, או של זירי הטירס האלה לחקלאים. זה בעצם המודל העסקי בתחום הזה של הפעילות שלנו.
שוק נוסף שאתם מציינים במצגת תחת הקטגוריה הזאת של הפעילות, זה למעשה פעילות בתחום של גידול תפוחי אדמה בארצות הברית.
נכון, יש לנו עוד פעם, יש לנו מספר הסכמים עם גנים שונים של עמידות ליובש, עם מספר חברות, ביניהם חברה מובילה בארצות הברית בתחום התפוחי אדמה, ועוד חברות נוספות שפועלות גם בארצות הברית בגידולים אחרים, גם חברה שעוסקת בגידולים בעולם בקנולה, חברה מובילה, וחברה ברזילאית שכרגע יש לנו הסכם איתם בתחום אחר שעוד מעט נדבר עליו. אז בעצם גן שאנחנו מוצאים ומוכיחים אותו בצמחי מודל, הוא אותו גן יכול ללכת לגידולים שונים, ואנחנו רואים שההצלחות של הקניית העמידות הוא לא תלוי גידול מסוים, אלא יכול לעבוד בגידולים שונים, ולכן אנחנו יכולים לחתום עם אותם גנים הסכמים רבים בגידולים שונים וגם באזורים שונים בעולם. התחום השני באמת שונה מהתחום הזה שדיברנו עליו עד עכשיו, זה תחום שאנחנו רואים בו מובילים בעולם, זה תחום שאנחנו מגדירים אותו כ-RNAi, זה בעצם שימוש במולקולות RNA עבור שיפור החקלאות, אבל לא דרך שיפור גנטי של הזרעים למשל, אלא לשני תחומים מאוד חשובים. אחד מהם זה שימוש במולקולות ה-RNA עבור הקניית עמידות נגד חרקים בעיקר, וגם החנות בעתיד. והשימוש השני הוא עבור העלאת יבולים על ידי שימוש ב-RNA. זה תחום שקצת מזכיר את החיסונים של הקורונה, שלאחרונה האוכלוסייה בעולם וגם בארץ קיבלה. יש פה טיפה שוני, אבל בעצם השימוש במולקולות RNA, שהן מולקולות ביולוגיות וידידותיות מאוד מאוד לסביבה, יכול להחליף את השימוש בחומרים כימיים שהרבה פעמים מזיקים לסביבה, מזהמים וגם פוגעים בבריאות שלנו במקרים מסוימים. ויש לנו שני פרויקטים עיקריים ומובילים בתחומים האלה. הראשון, לעמידות לחרקים, יש לנו שיתוף פעולה מצוין עם חברה ישראלית, גדות אגרו, שבו אנחנו פיתחנו חומר להתמודדות עם אחת הבעיות הקשות בדקלים, פתקונית הדקל, ושם בעצם פיתחנו מולקולה של RNA, שיכולה להשפיע ספציפית רק על זכרים של חדקונית הדקל, ולהמית אותם. ומה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו, עוד פעם, כמו הקורונה, אנחנו מזריקים לעצי הדקל, התמרים, את התכשיר שלנו, שמכיל את המולקולות RNA האלה, ומקבלים עמידות יפה מאוד לחדקונית הדקל. אז זה בתחום של עמידות לחרקים. ובתחום השני, יש לנו פרויקט כבר של 5 שנים עם חברת ICL, שכולם מכירים את תחום הדשנים, חברה כמובן ישראלית, אבל פעילות גלובלית גדולה מאוד, ושם אנחנו מפתחים RNA עבור העלאת יבולים עבור החקלאות הגלובלית שוב, ופה זה בצורה אחרת, זה על ידי ריסוס של הצמחים עצמם, ככה שאנחנו משפיעים על משפיעים רגעית, בוא נגיד ככה, על גנים מסוימים בצמח וגורמים להעלאת יבול. ובשני התחומים האלה אנחנו בין החברות המובילות בעולם בתחום הזה. זה תחום חדש מאוד ומאוד מעניין, שכנראה ייכנס יותר ויותר לחקלאות העתידית, כי הוא שימוש בטכנולוגיה ירוקה לגמרי וידידותית לסביבה.
וזה גם מוגן פטנט, או עד כמה יש פה תחרות?
כן, כן. יש תחרות תמיד בפטנטים, צריך לזכור. אנחנו לא עובדים בוואקום, אנחנו עובדים מול חברות וגופים מאוד חזקים וגדולים בעולם. אבל על כל דבר שאנחנו מפתחים, יש לנו עליו פטנט, גם בחדקונית הדקל. דרך אגב, פטנט שכבר התקבל בארצות הברית ובעוד מדינות, מרוקו למשל. והוא בתהליך של בדיקה במדינות נוספות, וגם גם בפרויקט שלנו עם ICL, יש לנו פטנט משותף עם ICL, גם עם גדות אגרו, זה פטנט משותף דרך אגב, להקניית, העלאת יבולים תוך שימוש בטכנולוגיה הזאת. כן, הפטנטים זה תחום מאוד חשוב, שאנחנו צריכים אותו על מנת לשמור על הפיתוחים שלנו.
למעשה, בתחומים האלה יש חברות ענק, כפי שדיברת על טאטה, או ארגונים בינלאומיים מאוד גדולים. איך בתור חברה קטנה אתה מצליח להחליט על סדר עדיפויות, איזה פרויקטים בעולמות תוכן לקדם? התחום פה הוא כל כך רחב, כי יש כל כך הרבה גידולים וכל כך הרבה מקומות. איך מחליטים את הדגש העסקי, איפה לתת?
כן, זו נקודה מאוד, מאוד חשובה באמת. אז קודם כל, יש לנו שתי דרכים לעשות את זה. אחד, שאנחנו מבינים שיש תכונה שהיא מאוד חשובה, או שצריך לשפר אותה במידה אקוטית לגידולים שונים בחקלאות הגלובלית, אז כמו העמידות ליובש למשל, אנחנו מתחילים לעבוד על זה בעצמנו, כמו שעשינו בתחילת הדרך, ומוצאים את הפתרונות הגנטיים, ואז אנחנו חותמים על הסכמים, כמו שכבר יש לנו בתחום הזה, 8 הסכמים שונים לשיפור זרעים בחקלאות. דרך אגב, לא רק זרעים, אלא גם עצים. חתמנו לא מזמן ופרסמנו שיש לנו הסכם עם חברת כלבים, זו חברה שמגדלת עצים בברזיל, לתעשיית הנייר. זה לא רק תחום הזרעים, זה תחומים מגוונים בעולם שמשתמשים בצמחים ובעצים עבור שימושים לחקלאות ולתעשייה. ובעצם אנחנו התחום, הדבר השני שאנחנו עושים זה לדבר, וכל הזמן אנחנו מדברים עם החברות השונות בעולם כדי להבין מה הצרכים שלהם, והרבה פעמים אנחנו עושים איתם הסכמים שתפורים על הצרכים שלהם. למשל, חתמנו לא מזמן עם חברה ברזילאית שיש להם בעיה קשה, עם חברה מובילה בקוטנה בברזיל, הם משווקים או לחקלאים את רוב זירי הקוטנה בברזיל, וחתמנו איתם על הסכם ליצירת פתרון לבעיה של חרק שמזיק להם לקוטנה, ואנחנו עושים את הפיתוח ביחד איתם. זאת אומרת, הרבה פעמים הצורך של החברות מגיע אלינו, ואנחנו עושים את השיתוף פעולה ביחד בשביל לפתח דברים שהחברות עצמם צריכות.
שאלה אחרונה שיש לי, אמרנו שלפני שנתיים וחצי הגעתם לשוק ההון, עד כמה אתה מרגיש שוק ההון הישראלי הוא עוקב אחרי התחום הזה של מחקר ופיתוח? ברור שאנחנו נמצאים בסיטואציה כרגע של ריבית גבוהה והפוקוס בשוק ההון נמצא במקומות אחרים, אבל עד כמה הנראות של החברה לגופים מוסדיים התפתחה? האם אתה מרגיש שיש איזשהו שינוי כתוצאה מהרישום למסחר בבורסה?
אז קודם כל, באמת התקופה שאנחנו חווים לאחרונה, לא רק בתחומים שלנו, אני חושב שבכלל הבורסה הישראלית וגם העולמית, היא תקופה מאתגרת מאוד מבחינת גיוסי כספים. אבל אני חושב שבתקופה הזאת הקצרה יחסית שאנחנו בבורסה, אנחנו כן מנסים לדברר את הפעילות של החברה. אני חושב שהיא מאוד מאוד חשובה גם בראייה גלובלית, והיום הנושא הזה של food security תחת תנאים של שינויי אקלים עולמיים הוא מאוד מאוד חשוב, ואנחנו רואים את זה בכל העולם. ואנחנו לאט לאט, אני חושב, עושים את העבודה של שיכירו אותנו יותר, ושיבינו שיש פה פוטנציאל גם עסקי גדול מאוד. בסופו של דבר, נכון שזה לוקח קצת יותר זמן מדברים אולי אחרים, כמו הייטק למיניהם, אבל זה תחומים מאוד מאוד חשובים עם פוטנציאל עסקי עצום. ולאט לאט אנחנו מעבירים את המסר וגם מדברים עם מוסדים שונים ועם משקיעים שונים, ואני חושב שיש התקדמות בתחום הזה. כרגע, כמו שאמרתי, יש לנו די כסף לפעילות שלנו לתקופה הקרובה של מעל שנתיים, ואני מקווה שבתקופה הזאת באמת יכירו אותנו יותר, ואנחנו נעשה את העבודה מהצד שלנו, ויהיה לזה גם תגמול מבחינת השקעות.
אז דרור, קודם כל אני ממליץ למאזינים שמעוניינים להיכנס לאתר מאיה, לראות את המצגת המלאה שלכם, וכמובן אתר האינטרנט. תודה רבה שוב על הזמן שלך, ושיהיה המון הצלחה, אנחנו נהיה במעקב.
תודה רבה איתי, יום טוב. ביי ביי.